שאל השואל ואמר, מה הדין אם ראובן ניזוק והוא אינני יודע מי זיק אותו, והיה אחד בסביבתו, בסביבתו הקרובה, והוא היה הנחשד בעיניו, והשאלה היא, האם מותר לניזוק לחשוד באותו אדם שהיה בקרבתו? שהרי ידוע שחז"ל אמרו שהחושד בקשרים לוקה בגופו, וכך יוצא שהשואל נמצא בין הפטיש ובין הסדן, בין הרצון שלו לברר מי הזיק אותו, וכאמור הוא חושד במישהו שהיה בסביבתו הקרובה, והוא היחיד בלבד שהיה בסביבתו הקרובה, ובין האיסור לחשוד בקשרים, ולא עוד אלא אם התראה שהחושד בקשרים לוקה בגופו. אכן, שאלה זו מאוד מושכלת ומתבקשת, וישר כוחו של השואל, שאכן באמת העלה לדיון שאלה חשובה זו. כי תורתנו היא תורת חיים, מחד היא דואגת לחנך אותנו לחיי אמת, לחיי נצח, לחיים מוסריים, לחיים ערכיים, ובמסגרת זו היא מחנכת אותנו לא לחשוד בכשרים, אבל מצד שני, תורתנו היא תורת חיים, שפירושו של דבר היא דואגת לנו שבמסגרת חיי ההלכה נוכל להתקיים בגופנו, בממומנו, ובין היתר זה כמובן להתגונן מפני המזיקים אותנו. ולכן כאמור אמרנו שהשאלה מאוד מאוד מושכלת ומתבקשת. והתשובה לשאלה זו, אכן באמת באופן סתמי או מקרי אין לחשוד בקשרים, ועוד נעמוד על כך מיהו הקשר, אבל כשיש נחיצות מסוימת לחשוד במישהו בגלל שהחושד ניזוק, אזי רשאי הוא לחשוד באדם אשר קשור נסיבתית לאירוע, או קרוב מבחינה גיאוגרפית ורק הוא אשר נמצא ליד האירוע של הנזק. כמובן שהוא יצטרך להיות זהיר, מותר לו לחשוד בשביל לברר, בשביל להגיע אל חקר האמת. אסור לו רק לחשוד ולהתחיל להכפיש את שמו של הנחשד מבלי שהחושד חקר ודרש והגיע אל חקר האמת. ואכן, כדי להבין את הדברים הכלליים והעקרוניים הללו, נקדים ונאמר, ראשית, באמת, בגמרא מסכת שבת, דף צדי זן עמוד א', חז"ל, לא פחות ולא יותר, השתמשו במשה רבינו, בחיר המין האנושי, נביא הנביאים, כדי שעל גבי אישיותו נלמד את הכלל הכל כך חשוב הזה, שהחושד בקשרים לוקה בגופו. וכה אמרו חז"ל שם, שבשעה שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו שילך ויוציא את אבותינו ממצרים, משה רבינו ברוב ענוותנותו סרב. אחד הנימוקים שאמר משה רבינו לקדוש ברוך הוא והן, כלומר אבותינו במצרים דאז, לא יאמינו לי. ולכאורה משה רבינו צדק, שהרי מדובר שאבותינו כבר רבים מהם התבוללו גוי מקרב גוי, היו בצרה וביגון נרדפים על דנוקסים עם שעבוד היום ונורא קור הברזל במצרים, ודאי הם היו מיואשים, וודאי הם כבר לא היו מושרשים בשורשי האמונה, והיה יסוד להניח שהם אכן לא יאמינו למשה רבנו שהקדוש ברוך הוא שלח אותו כדי להוציאה ממצרים. ולמרות הכל, חזל על בסיס דבר זה מצאו לנכון כאילו להקריב את אישיותו של משה רבנו בעין הביקורת ולומר כיצד משה רבנו אמר על אבותינו שהיו בחינת כשרים, כלומר מעשיהם סתומים. אין אנו יודעים אם אכן באמת הקריבו, אם באמת היו מאמינים או לא מאמינים. אפשר ליצור הערכות, אבל אי אפשר היה לומר דברים ודאיים. ולעניין זה, זה נקרא כשר, משמע סף סתומים, לא שהוא כשר דווקא ירא שמיים, כי כאמור הרבה מאבותינו היו גוי מקרב גוי, אלא מעשיהם סתומים, עוד לא הוכח אם הם מאמינים או לא. ולמרות הכל, חז"ל כביכול ביקרו את משה רבנו כדי שאנחנו נלמד על בסיס אותה ביקורת, נלמד כלל מוסרי מאוד חשוב. כביכול הקדוש ברוך הוא אמר משה רבנו, כיצד אתה אומר על בניי שהם אינם מאמינים? הם מאמינים בני מאמינים. אתה הוא שאין סופך להאמין. שהרי בשעה שמשה רבנו בעתיד יותר רחוק נאמר לו על ידי הקדוש ברוך הוא לדבר אל הסלע, הוא יקע את הסלע, ולכאורה זה חסר אמונה. ולא רק זה, אלא גם בשעה שמשה רבנו הופיע בפני פרעה ודרש בשם השם את הוצאת אבותינו ממצרים, ופרעה הכביד את עולו, משה רבנו כבר אמר בפני הקדוש ברוך הוא בקובלנה, למה זה שלחתני? הרי הוא רע מצבם. ולכאורה יש כאן חוסר אמונה, בוודאי לא אמונה מוצקה, שהרי כבר בכישלון הראשון הוא סבור שאולי חס וחלילה השליחות לא תצלח. והרי הקדוש ברוך הוא כל יכול, הוא זה שאמר לו שהוא יוציא אותם ממצרים. ולכן הקדוש ברוך הוא כביכול ביקר את משה רבנו, ואתה אומר, אתה אומר על בני שאינם מאמינים, אתה סופך שלא לא תאמין. ולכן הוא הוציא את ידו מחיקו, והנה עם צורעת כשלג. ושוב חז"ל ניצלו את האירוע הזה כדי ללמד אותנו איזושהי התראה שכל מי שחושד בקשרים לוקה בגופו. כביכול שמשה רבנו, בגלל שחשד באבותינו במצרים שהם לא יאמינו לו, לקה בגופו וידו נצטרעה. כך יוצא אפוא שאכן באמת אסור לחשוד בכשרים, וכשר לעניין זה הוא לאו דווקא אדם מרי שמיים, אלא כאבותינו אז מעשיהם סתומים, עוד לא ברור לנו מה טיבם, מה יאמרו לעניין זה, מה יאמרו לעניין אחר. מאידך, למרות הכלל המוסרי והחינוכי החשוב הזה, למרות הכל, הנה אנחנו מוצאים בגמרא במסכת בבא מציעא דף כ"ד עמוד א' על מר זוטרא חסידא שנגנב לו כוס של כסף, וראה מישהו בפונדק, כי מר זוטרא היה בפונדק, והיה עוד מישהו בפונדק, וראה שאותו מישהו בפונדק ניגב ידיו במגבת של חברו. מר זוטרא חסידא תפס את אותו אדם, חקר אותו ודרש אותו, והודה כי אכן הוא גנב את הכוס של כסף של מר זוטרא חסידא. נשאלת השאלה, כיצד מר זוטרא חסידא הרשה לעצמו לחשוד באותו בן אדם? הרי אותו בן אדם בסך הכל ניגב מגבת שאינה שלו. משמע, אף על פי שלא היה לו דברים ברורים כלפי אותו אדם, די בכך שהוא היה בתוך הפונדק, ודי בכך שמבחינת דפוסי ההתנהגות שלו הוא זלזל בממון הזולת ולא דאג לקבל רשות, לכאורה הוא אדם פוטנציאלי לגנוב, וזה מספיק בשביל מר זוטרא כדי לחשוד בו. וכתוצאה מהחשד, תפס אותו, חקר אותו ודרש אותו, בהודע כי אכן הוא גנב את הכוס של כסף שלו. נמצאנו למדים שאכן באמת מהרגע שאדם נמצא בסביבת האירוע כמו אותו אותו גנב, ויש יסוד לחשוד בו כגון לפי דפוסי התנהגותו או דברים סיבתיים אחרים הקושרים אותו אל האירוע, מותר לניזוק לחשוד בו, אבל לא לצאת ברש גלב ולהתחיל לדבר עליו, אלא לחקור, כמו שמזוטרה חסיד עשה. תפס אותו, חקר ודרש עד שהוא הודע. במעשים שבכל יום, שיש לנו הרבה בני אדם ניזוקים וחושדים בשכניהם, חושדים בעינה שדלו מעלו שהיו בסביבתם, והם לפי דברים אלו רשאים לחשוד בהם, אלא שעליהם לחקור ולדרוש ולראות אם באמת אכן הדבר או לא. היה ואין בידם לחקור ולדרוש, יזמנו את אותו נחשד לבית הדין, ובית הדין יש לו את הכלים לחקור ולדרוש חיוב שבועות, כל מיני כלים משפטיים שבית הדין יכול לחקור ולברר. אבל כאמור, בנסיבות כאלה מותר לחשוד באותו אדם, רק צריך לדעת איך להשתמש באותו חשד ואיך לא לגרום שמתוך אותו חשד יהיה נזק לנחשד, למרות שאולי הוא חף מפשע. כיוצא בדבר, אנחנו יודעים שאתה המשפחתי בתורת ישראל קדוש, טהור, ויסודו בצניעות מופלגה. החתן אומר לכלה, הרי את מקודשת לי כדת משה וישראל, הרי את קודש בשבילי. ולכן, החלילה חלילה, הבגידה, הבגידות הן אסורות, הן שלה כלפיו והן שלו כלפיה, הן דברים אסורים לחלוטין בתורת ישראל. היה והבעל רואה או שומע רניונים שאשתו חס ושלום איננה מתנהגת בדפוסים מוסריים, כגון ראו אותה מסתתרת עם פלוני, אזי הבעל, כך נאמר בהלכות סוטה, מזמן את אשתו ומטרה בה בפני שני עדים שלא תסתר עם פלוני. כלומר, מותר לו לחשוד בה ולקנות לה ולהתרות בה. כמובן, אומרת ההלכה שהבעל צריך להיות מופתי בהתנהגותו בצניעות ולפעול בדרכי נועם ולא בדרך אדנותית ומסתררת ומבזה. הדבר פשוט מאוד שצריך לעשות את זה בשום שכל. היה ולמרות התראתו, בכל זאת עדים ראו אותה מסתתרת עם פלוני, והיא למרות הכל אינה מודה שהיא חס שלום ניאפה, לא מודה. מביא אותה לבית הדין, וגם שם היא איננה מודה, למרות שכאמור היא הסתתרה אחרי התראה. אזי משקים אותה, מסותה, כדי לבדוק אותה אם אכן היא ניאפה או לא ניאפה. הביא אומר שישנה נסיבות שמותר לחשוד, ולא עוד אלא שהרמב״ם בסוף הלכות סוטה אומר שבנסיבות כאלה מצווה לחשוד, כי יש נסיבות לכך, כי זה מתאר את הבית, רק מובן בתנאים שהבעל מופתי בצניעות, בדפוסי התנהגותו הטובים, שהוא לא סיבה להרס הקדושה. אז על מצווה, לא רק מותר, מצווה. אם כן, איפה באמת בתורת השם יש ערך מוסרי גדול, אסור לחשוד בקשרים, והחושד בקשרים לוקה בגופו, ולא עוד אלא, אמרו חכמים במשנה באבות, הביא דן את כל אדם לקו זכות, כל אדם, כל שכן רב או חכם, שוודאי ודאי אומר הרמב״ם שחייבים חייבים לדון אותו לקו זכות, אפילו שהיו סיבות לחשוד, אפילו, אבל אלה ערכי מוסר גבוהים, לדון כל אדם בקו זכות, והחושד בכשרים לא כבופו, אבל משעה שאדם ניזוק, רשאי, ויש פעמים אפילו שהוא חייב או מצווה, לחשוד באדם שבסביבתו הקרובה, ואשר יש שאלות שעלולות לקשר אותו, או נסיבות, או הערכה, שיכולות לקשר את הנחשד במעשה הנזק, מותר לו ואולי לפעמים חייב לחשוד, אבל תפקידו של החושד לברר היטב את הדבר באמצעותו או באמצעות בית דין, ואסור לו לחושד להתחיל להפיץ ולהכפיש רק על בסיס החשד כלפי הנחשד, כל עוד לא ברר את האמת כפי שהיא, ובמיוחד על ידי בית דין שהוא המסמך לקבוע את האמת. זוהי ההוראה וזוהי התשובה לשואל הנכבד ביחס לחשד, אם מותר לאדם נזוק לחשוד במישהו שהיה פוטנציאלי לחשד הזה. והשם ינחנו במעגל הצדק למען שמו יתברך.